טוב, שלום, ערב טוב. אנחנו בסוגיה היום סמכי עמוד א'. התחלנו קצת בשבוע שעבר, נחזור על הדברים. מה שאני מציע שנראה בסקירה אחת את המבנה של הסוגיה, ואז נחזור ונדון באופן יותר מדוקדק בחלקים שונים שלה. ברקע של כל הסוגיה הזאת עומד הקושי במצב של זוג שלא מוליד ילדים לקבוע מי הגורם האשם. כדי להוליד ילדים צריך שניים, ואנחנו לא יכולים לדעת רק מזה שהם נישואים כמה שנים ולא יולדים ילדים, לא יכולים לדעת בוודאות מהו הגורם. אומנם נראה בסוגיה שחושדים יותר באישה, אבל הם יודעים לגמרי שיכול להיות שגם האיש הוא הגורם. מה שבהיעדר יכולת רפואית או לקבוע באמצעות בדיקות שקיימות כיום, עובדים רק על הצד ההסתברותי. דיינו, אם זה חוזר על עצמו, אז זה כנראה כך. אבל מה שעומד ברקע כל הסוגיה שלנו זה מצד אחד השוואה לאיילונית, שהיא בשונה מהמקרה של הסוגיה, היא אישה שיכולים לקבוע לגביה שהיא לא התפתחה מבחינה מינית ולכן היא לא מסוגלת להוליד. וכפי שנראה, האיילונית רימוזה מאוד עמוק בסוגיה, יחד עם זה שפרטי הסוגיה נראים שהנקודה שאליתי כאן לאורך כל הדרך מבחינה בין מה שנאמר באיילונית לבין מה שנאמר כאן. מעבר השני, הסוגיה גם רואה לנגד עיניה את האפשרות גם שבענייני פוריות יכול להיות שדברים הם משתנים, ויכול להיות שאפשר גם להיות בריא או הפוך. וכך מבנה הסוגיה מתחיל בתנור הבנן, בברייתא, זה שורה רביעית מלמעלה. כאן הסוגיה אומרת, נקרא את זה, אבל אני אומר כרגע רק בשביל לעמוד על מבנה הדיון, בלי להתעכב על הקשיים. תנור הבנן, ניסית לראשון ולא היו לה בנים. לשני ולא היו לה בנים. אז כאן אנחנו יודעים שמי שעבדה למבחן זאת האישה, שהיא נישאה פעמיים, בשני הפעמים האלה אין ילדים, ולכן לשלישי לא תנסה, הברייתא הזאת כשיטת רבי, אלא למי שיש לו בנים, נישאת למי שאין לו בנים, תצא בלא כתובה. עכשיו אומרת הגמרא כך, איבאי אלוהו, נישאת לשלישי ולא היו לה בנים, מה עוד לתבעוה הנך כמי? דהיינו, אם בכל זאת, למרות שכתוב בברייתא קודם שלשלישי לא תינשא, אבל היא נישאה לשלישי, גם יכול להיות שהיא נישאה לשלישי שהיה כבר עם בנים, אז היה מותר להינשא, אבל היא בזיווג שלישי גם לא מצליחה להוליד. אז תראו מה מציעה הגמרא, האם עכשיו אפשר להכריע באופן ודאי שהיא הכרה? ואם כך מה? אז תראו מה אומרת הגמרא, מהו דלתבעו ההנח כמי? כלומר, אם השניים הראשונים שנתנו לה כתובה, האם הם יכולים עכשיו להגיד, זה מוכרע שאת הכרה? עכשיו כאן אני רק מציין, דיברנו בשבוע שעבר על הסברים שונים לפסיקה של הסוגיה שמבחינה בין מקרים שפוסקים כרבי ומקרים שפוסקים כרשב"ג. אז כאן יש לנו ממש דוגמה מאוד טובה לאחד מההסברים שהצעתי בשבוע שעבר בשם אבא זיכרונו לברכה, שלמרות שהסוגיה הזאת בשיטת רבי וכבר לשלישי לא תינשא, אבל מה אומרת הסוגיה? שאחרי שגם בפעם השלישית אין ילדים, אז מה היא יכולה פתאום לבוא? לתבוע. כלומר, במילים אחרות, רבי אוסר עליה להינשא לשלישי, אבל לקבוע בוודאות כקביעה שהיא הכרה, גם הוא יודע שזה לא נעשה אחרי פעמיים אלא רק אחרי שלוש פעמים. דהיינו, רבי אוסר להינשא כי פעמיים יוצר חשד סביר, פעם שלישית קובע חזקה. ואז שואלת הגמרא, אז האם אנחנו נאמר מה עוד יתבעו הנח כמי? מי מצו אמרי לה הגלי מילתא דאתו דגרם? הנה כאן בתקו הזה בין בני הזוג סוף סוף הצלחנו לבודד את הגורם שזאתי. עוד אימא מצית אמרלו השתאו דכך ש, יכול להיות שכשהייתי נשואה לכם הייתי בפוריה, אתם הייתם הגורם. זה שבת הבעל השלישי זה לא מוכיח שבפעמים הקודמות? אומרת הגמרא, מסתברא מצית אמרה לו השתא דכך ש. הגמרא בעצם כאן אומרת שגם הפעם השלישית לא מסוגלת לקבוע עם סימן קריאה באופן ברור שהיא הכרה. עכשיו הגמרא שואלת לכיוון ההפוך, איבאי אלוהו, ניסית לרביעי והיו לבנים, מה עוד תתבי לשלישי? היינו, היא ניסה לרביעי והנה, כמו שרה, ילדה. אז עכשיו מה מוכח אם כך, שבכל הפעמים הקודמות, מה שהגמרא שואלת, אולי הם היו האשמים, כמו למרות שזה היה שלוש פעמים, אבל יכול להיות ששלוש פעמים היא נפלה על שלושה בעלים עקרים, והנה מוכח שהיא יכולה להוליד. כלומר, הצד השווה של שתי הספקות של הגמרא, היא שלוש פעמים היא נישאה ולא ילדה. האם, שאלה אחת הייתה, האם אפשר לקבוע שהיא עקרה, או אם היא ילדה, האם אפשר לקבוע שהם היו עקרים, כן? ועל זה שואלת הגמרא, מהו דתתבי לשלישי? כלומר שהיא תחזור לשלישי ומה היא תגיד לו? תיתן לי כתובה, כי ברור שזה היה אשמתך. אז זה אומרת הגמרא, אמרין עלי שתיקותך יפה מדיבורך. וכאן יש בגמרא רמיזה מאוד מאוד ברורה לאילונית, זה הרמיזה הכי ברורה בסוגיה, שכן, בלי שהסוגיה מציינת, זה ציטוט ממשנה. מי שלומד דף יומי פגש את זה השבוע שעבר, אתה זוכר? אם אנחנו דף נון, זה בדף מ"ו. משנה בגיטין, המשנה אומרת המוציא את אשתו משום איילונית ומגרש אותה כי התברר לו שהיא איילונית, רבי יהודה אומר לא יחזיר, הוא לא יכול לשאת אותה חזרה, חכמים אומרים יחזיר, ניסית לאחר והיו לה בנים ממנו והיא תובעת כתובתה, היא אומרת לבעלה אתה גירשת אותי ולא קיבלתי כתובה כי איילונית, הנה ברור שאני לא איילונית, הנה ילדתי מאדם אחר. ועל זה אומרת המשנה, אמר רב יהודה, אומר לה שתיקותך יפה מדיבורך. וכאן זה ברור שסוגייתנו מצטטת את המשפט הזה, שתיקותך יפה מדיבורך, ללא שהיא מזכירה את המילה איילונית אפילו פעם אחת. הראשונים, נראה את זה בהמשך, לאורך כל הסוגיה מזכירים את האיילונית וכל הזמן משוחחים איתה. ואומרים שהאישה בסוגיה שלנו איננה דומה לאיילונית. אבל כאן יש ציטוט מאוד מאוד ברור, כן, שבהקשר של המשנה בגיטין, מה היא עונה לו? כן, אז אומר רשי, אני מקריא, שתיקותך יפה לך מדיבורך, שיומר אילו ידעתי בסופי ליתן לך כתובה, לא גירשתי, כמו למה גירשתי אותך? כי זה היה בחינם. אבל אם הייתי יודע שאני צריך לתת לך כתובה, אני לא הייתי מגרש אותך עכשיו, ואם כך, אז מה? אז אם לא הייתי מגרש אותך, אז אז הייתה פה טעות, ואם הייתה פה טעות, אז הילד הזה ממזר, כלומר, עד שהיא סוף סוף ילדה ילד ואומרת לו, תראה, תראה, אני לא איילונית, אז אומר לה, בלב שלך יהיה ממזר, אז בואי, נעשה הסכם. את לא מבקשת כסף, סליחה?
אז אולי
זה גירושי טעות, כן. הוא גירש אותה כי היא איילונית. אבל היא לא איילונית, אישה שולדת, היא לא יכולה, היא לא הייתה איילונית גם אז. הייתה שם איזו טעות בדיאגנוזה. חוקה, אז הוא אומר לה, אז בואי, זה מה שיקרא, אל תאירו ואל תעוררו, את אל תבקשי כתובה, ואני לא אגיד כלום, כן? נדבר על זה מיד בהמשך יותר. חוקה, זה ברור שסוגייתנו מצטטת את המשנה הזאת, זה המקום שזה מופיע במשנה, וזה ממש אותו מקרה. כלומר, אישה שחשבו שהיא עקרה, אצלנו היא לא איילונית, אבל היא שלוש פעמים הייתה נשואה לשלושה בעלים ולא ילדה, ובפעם הרביעית היא יולדת והיא באה ממש כאותה משנה, ממש אותו מקרה, באה ומבקשת את הכתובה, ואז אומרים לה פה אותו דבר, שתיקותך יפה מדיבורך, כן? דמצי אמר לה, בוא נראה את הסבר הגמרא כאן, אני חוזר לגמרא ביבמות, ענה דת הדח היא לא גרשתיך, אני לא גירשתי אותך, הדת שעכשיו תבקשי את הכתובה, אבל גירשתי אותך כי זה בחינם. ועל זה דוחה הגמרא ואומרת, מה תקיף לרב פאפה? היא שדקה, ענן מי שדקינה, אמר מדברי הסוגיה כאן עולה, שאם הוא יגיד את זה, אז אומרים את זה, ואם הוא לא יגיד, לא אומרים. כמו שזה דרך אגב משמע ככה במשנה בגיטין. אבל למה? כלומר, אם זה נכון שהייתה פה טעות, בעצם למה הוא גירש אותה? כי הוא חשב שהיא לא יכולה ללדת. מתברר שהיא יכולה ללדת. אז זה באמת טעות. כלומר, למה? אז צריכים לחכות שיגידו את זה. ולכן אומרת הגמרא, אלא אמרינן השתא עוד הבריאתא. שהבאשת עוד עברייה, אתה כמו עכשיו היא עברייה, זה הצד השני של המטבע, של אותו מטבע, כמו שהגמרא אומרת קודם, השתאו דקחשה. בעצם מה שעולה במבנה הפשוט של הסוגיה כאן, שאין בעצם לסוגיה דרך אמיתית, דרך חילופי הבעלים האלה, לברר האם היא באמת הייתה הכרה באותה שעה או לא. בעצם הסוגיה, אני אומר כרגע נראה רק את המבנה, אחרי זה ניכנס לפרטים, נראה שזה יותר מסובך מזה. אבל בכלל המבנה הברור של הסוגיה הוא, יש כאן זוג שנשוי, לא יודעים למה אין ילדים, פשוט לא יודעים. מתגרשים, היא ניסית שוב פעם, עוד פעם אין ילדים, ועדיין מה שהסוגיה בעצם ניסתה לברר זה, האם יכול להיות מצב שאני אומר, הכרעתי את הספק ואני יכול לחזור אחורה ולהגיד תמיד היה ככה. כמו שהיא שלוש פעמים, בגלל השלישי לא תלד, אז הכרעתי שהיא הכרה. או הפוך, אם היא ילדה מהרביעי, האם אני יכול אז להכריע שהיא תמיד הייתה בת בנים. ומה שהסוגיה בעצם אומרת הוא, לשני הכיוונים, זה לא בר הכרעה. יכול להיות שהשתא עוד לקחשי, יכול להיות השתא עוד עברייתא, ובמילים אחרות, אם עכשיו נחזור לקרוא עוד פעם את כל הסוגיה, לאורך כל הדרך נמצאים בעולם של ספק שמרחף פה בחלל האוויר. אין פה יכולת באמת לקבוע, יש פה איזשהו ספק, והיות ומדובר על ספק, מה שמנחה את המדיניות של הסוגיה, מה שמנחה לאורך כל הדרך, זה בעצם ההתנהלות במצב של ספקות. זה בעצם מה שעולה משני הצדדים. אתה רוצה להעיר על זה, לחלוק על זה?
המצב של ספק זה מצב שתמיד אפשר לטעון. זאת אומרת, זה טענה, זה לא מוצא מחבר עליו הראי, אבל זה טענה שזה ממזר, אז אפשר לטעון. זה לא אומר שזה כאילו ספק אובייקטיבי, אלא זה שאלה שטוען וניתן, כאילו.
זה נכון, ולכן אנחנו נראה בשורה הבאה בגמרא שדיני טוען וניתן נכנסים פה. זה נכון, אבל כן, הכלי בעצם שעומד בידי הסוגיה כאן. כן, לא עושים בדיקות זרע, הם לא יודעים לעשות את זה, לא עושים פה בדיקות עם הביציות פה, הם לא יודעים לעשות את זה. הכלי היחיד שיש להם זה פשוט לקחת, הרי יש פה שני גורמים, הוא והיא. אז שאני מסלק אותו, ואני משאיר רק אותה ומחליף את הבעל, בעצם בודדתי גורם, בודדתי אותה ממנו בעצם. אמנם, אולי גם השני יקר, זה אפשרי, נכון? זה יכול להיות. אולי גם השלישי, אנחנו לא יודעים. כלומר, מי שחי סטטיסטיקה יודע. אבל מה שהסוגיה ניסתה לעשות זה לבודד את הגורם, ומה שהיא בעצם אומרת, שלא ניתן לבודד את הגורם. וגם אם אתה חושב שבודדת את הגורם, לא בודדת את הגורם. ובין היתר, אם כך עומד פה, לא רק חוסר היכולת הזאת של ההכרעה, באמת, כשאתה חוזר אחורה, אז אתה צריך לקרוא את הכל עכשיו על רקע המסקנה הזאת. אלא גם התפיסה שיש לה, שבענייני בריאות, בענייני פוריות, זה דבר שיכול להשתנות. עובדה, אני אגיד בצורה הכי פשוטה, אנחנו מכירים נשים עקרות גם בתנך. טוב, זה הכל התפילות ונבואות שם, אבל שילדו מאותו בעל. רחל, שרה, רבקה, לא החליפו בעל וילדה. אז מה, כמו היו נשאל, מאיפה הגמרא לקחה את השתאו דקחשה, השתאו דבריאתה, היא לקחה את זה כשהיא ראתה שזה יכול להיות. כי עכשיו אם זה יכול להיות באותו בעל, זה יכול גם בהחלפת בעלים. ובסופו של דבר, הסוגיה הזאת, הדרך לקרוא אותה, וראשונים נגיד את זה בצורה מפורשת, בעיקר כשהם ישוחחו עם האיילונית, זה יהיה בעיקר הדיאלוג שיהיה להם, ויבחינו בין מה שנאמר בסוגיות על האיילונית לבין מה שנאמר בסוגיות כאן, זה שביסודו של דבר זה לא ניתן פה, מה שמניע פה את הדמויות זה הספק והחשש, וגם כשמגרשים וגם כשהם פשוט מנסים שיהיו ילדים, זה מה שמנסים. זה לא שמחליטים, הייתי בא בלשון של בריסק, אין פה שום קביעה לגברה, לא יכולים להגיד על הגברה אם הוא הכר, היא הכרה, זה פשוט לא קיים. האפשרות לקבוע את זה, בטח לא בצורה הזאת. נראה בשורה הבאה שהסוגיה היא תדבר על משהו. מה שהסוגיה תעבור בשורה הבאה זה לא לדבר אם הוא הכר או היא הכרה, אלא לדבר אם יש פה תפקוד מיני לכל. האם אפשר להאשים את אחד מבני הזוג ולדעת שהוא הגורם, בלשון השורה הבאה בגמרא, הוא אמר מינה והיא אמרה מיני. ואנו כל אחד מהם טוען שהוא יודע מי השם. ומה שהגמרא מתארת פה באשמה, זה לא מה שהיום אנחנו מדברים, עד כמה הזרע הוא פורה, אלא תפקוד מיני לוקש, אם הוא יורק החץ או לא, אם הוא מסוגל לקיים יחסים, היא טוענת שהוא לא מסוגל להוליד ילדים. זה הסוגיה הנכנסת, כולל, בואו נעבור לעוד שורה אחת, אם הוא בא, אמר אי, הוא שלוש שורות מלמטה, איזיל אינציב איתתה ויבדוק נפשי. דיינו, עד עכשיו הסוגיה, מי בדקה כל הזמן? את האישה, כי האישה, הוא מחליף, כלומר, היא מחליפה בעלים. ומה יקרה אם נהפוך את השוויון? והוא יגיד, אני אקח אישה אחרת ואני אבדוק את עצמי. מה קורה אז? בואו נגיע תכף ונראה. בסופו של דבר, הסוגיה כאן היא סוגיה שמסתרבת בעניין שיש פה שני גורמים, שמה שלא מצליח זה הצירוף ביניהם. זה מה שלא מצליח. זה כמו דור ישרים. מה דור ישרים בודקים? את ההתאמה. הם לא יודעים להגיד, או לא יגידו לך מי. למה? כי הם לא רוצים סטיגמה. הם לא רוצים את זה, כן? בחברה שפחדת מסטיגמות, הרי גם אם הידוע מי הנסע, עדיין הוא אפשר להתחתן, כי אם השני לא נסע, אז אין שום בעיה, נכון? אבל לא, זה מוריד את הערך בשוק השידוכים, כן? אז לא רוצים שתדע, אבל מדברים על, אז גם הסוגיה כאן, הסוגיה יודעת שהשניים האלה לא הצליחו, אבל הסוגיה מנסה, היא בודקת, האם אני כן יכול לבודד, והמסקנה שלה היא, שהדבר הזה הוא לא ניתן לבידוד על ידי אמירות אובייקטיביות, מה כן יכול להיכנס, אנחנו נראה את הפרשניות השונות, לעולם של הוויכוח ביניהם, בטוען וניתן, הוא אמר מיני, הוא אמר מיני, כשכל אחד מהם טוען שהוא יודע, אז מה שמכריע זה לא המדע, זה לא ההסתברות, אלא מה שמכריע זה בעולם המשפט, הטענות, אני מתייחס אליהם כאל ודאות. לא כי אני באמת חושב שהם אמיתיות, אני מתייחס אליהם כאל ודאות, כי יש ביניהם ויכוח על ממון, בין היתר, כן? אוקיי, אז זה קודם כל המבנה הכללי של הסוגיה. ועכשיו בואו ננסה לעבור פה בקצרה על חלקים שלה ולעמוד על מה שלא ימנה, כשברקע כאמור גם נמצאת מחלוקת רבי ורשב"ג. אז נתחיל מהתחלה. תנו רבנן, ניסית לראשון ולא היו לבנים, לשני ולא היו לבנים, לשלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים. וראינו בפעם קודמת שבברייתא בתוספתא, וכך גם כותב הרמב״ם, שגם בסדר שהיא תתחתן עם אדם שיש לו עוד אישה, אז הוא מנסה לקיים פריה ורבייה עם האישה האחרת, לא חייב שיהיו לו בנים. אני חוזר שתפיסת הרמב״ם, למדנו את זה פה, שעברנו פעם על פרק תדבר, שמצוות פריה ורבייה הוא לקיים מצוות עונה. מצוות פריה ורבייה זה לחיות חיי אישות שמנסים להוליד ילדים. זה מצוות פריה ורבייה. המצווה היא, והיות ויש לו אישה שלא ידוע עליה שהיא עקרה, אז הוא מנסה, אז הוא מקיים מצוות עונה, אז הוא יכול להישאר איתה. כן, אבל בברייתא בבבלי זה לא כתוב. בברייתא בבבלי כתוב רק מי שכבר יש לו בנים. אוקיי, אבל ממשיכה הברייתא ואומרת, נישאת למי שאין לו בנים, תצא בלא כתובה. וכאן כאמור הברייתא הזאת היא כנראה בשיטת רבי, שהרי לרשב"ג מסתבר שמותר לה להתחתן, לא מסתבר, זה ברור שמותר לה להתחתן גם עם שלישי. מה שראינו פעם קודמת, ראשונים מנסים להבין האם יש לה כתובה מהשני. וכאן כבר תוספות פה על התרדנים בזה, וגם הרמב"ן, וזה אני רק אסכם מה שראינו בפעם קודמת. ראינו אז מספר דברים. כן. לגבי האם יש כתובה מהשני, כאן יש ראשונים, הרמב"ן מצטט אותם, הוא קורא להם קאט, כך הוא קורא להם. מילה מאוד מוזרה, כן? כאילו קבוצה של חכמים שהוא לא אוהב אותם, אבל הוא קורא להם הקאט. והקאט הזאת אומרת שהרי יש חזקה כבר אחרי הכישלון של הפעם השנייה שהיא עקרה. והייתה נשואה 10 שנים לאחד, לא ילדה. 10 שנים לשני ולא ילדה. לפי רבי, פעמיים הייתה נשואה 10 שנים ולא ילדה, היא עקרה, אז למה שהתקבל כתובה? ויש קבוצה כזאת של ראשונים שחושבת שכבר מהשני אין לה כתובה. לעומת זאת, הרבה מאוד ראשונים סבורים שיש לה כתובה מהשני ורק גם לרבי. כאן ראינו פעם קודמת שני הסברים יסודיים בראשונים. הסבר ראשון מופיע בתוספות, שלדעתם רבי לא חלק בענייני ממון, רבי אמר את דבריו רק באיסורים ולא בממון, ושור המועד, שלדעת תוספות רבי מודה שזה 3 פעמים, הוא אב טיפוס של ממון, בפשטות אני חוזר להסבר של אבא, כי לממון אני צריך לא די בחשש, לממון אני צריך לקבוע בוודאות. אתה צריך בוודאות לקבוע כדי להוציא ממון. אבל כדי להגיד, אל תתחתני עם שלישי, אני אומר לשלישי, אתה צריך לקיים מצוות פריה ורבייה. יש פה חשש רציני שלא תצליח לקיים את המצווה, אז תמצא לך שידוך אחר, זה מה שאומרים לו. אבל בענייני ממון, לדעת התוספות, רבי לא אמר את דינו בפעמיים. למרות זאת הרמב"ן חולק, הרמב"ן אומר מפורשות שגם בממון רבי אומר פעמיים, כי לפי דעת הרמב"ן, פעמיים של רבי זה חזקה, זה לא חשש. מה שעושה שלוש פעמים לרשב"ג, לרמב"ן עושה בפעמיים. ולדעת הרמב"ן, הסיבה היא שהיות והנישואים של השני התחילו בפוטנציאל של הולדה, לא ידעו כשהוא התחתן איתה. היו נישואים 10 שנים, הסיבה היחידה שהם מתגרשימו, כי לא הצליחו להוליד ילדים, אומר הרמב"ן, לא יעלה לדעת שהוא יוציא אותה ללא כתובה, זה כאילו הם חיו בזנות. הרי מה הכתובה מסמלת? כתובה מסמלת את המחויבות ההדדית, אבל בעיקר את המחויבות של האיש לדאוג לכך שלא מדובר רק בניצול מיני של אישה, אלא שמדובר במסגרת של חיים משותפים שהם כוללים את המכלול הממוני השלם, במסגרת הבית השלמה. זאת הסיבה שחז"ל אסרו להתחתן בלי כתובה. חייב להיות כתובה שיוצרת את המסגרת, והוא אומר, הנישואים פה, שהיו נישואי מסגרת, 10 שנים, היו נישואים, מתחתנים רק בגלל שאין ילדים, לתקנת חכמים, למרות שאכן אפשר לקבוע שהיא הכרה, אבל, ולו היה יודע, אולי מתחתן איתה, ועדיין, אומר הרמב"ן, חכמים תקנו שלא יעלה לדעת לשלול ממנה בנסיבות גירושים כאלה את הכתובה. מה קורה בשלישי? בשלישי הוא כבר יודע שהוא לא אמור להתחתן איתה. אז היא עוד מראש ידוע שהוא לא אמור להתחתן איתה, אז לכן אין כתובה. זו מחלוקת אחת יסודית בראשונים. מחלוקת שנייה שראינו פעם קודמת היא נוגעת לשלישי. למה אין לה כתובה מהשלישי? האם ראינו את שיטת רבינו יואל הלוי שמובא בהגות מימוניות? האם אין כתובה מהשלישי משום שאסור להתחתן? ובגלל שאסור להתחתן, אז זה ניסוי לא לגיטימי. מה זה הכתובה? הסברתי לפני רגע. כתובה זה המסגרת האישותית המלאה, אבל בכלל אסור להם להיות ניסויים, לפי חכמים. כתוב שאסור להתחתן. אז למה שתקבל כתובה? ואז אפילו מכיר בה, או לדעת תוספות, לדעת הרמב"ן, זה רק בגלל, וככה מפורש בתוספתא, לפי הגרסה שבכל ידי הנוסח, רק שחוץ מהגרסה שתוספות הכירו. שזה טעות. ופה עוד פעם מבטבט ברקע האיילונית, שכן באיילונית כתוב שאם אדם מתחתן עם איילונית והוא לא מכיר בה שהיא איילונית, אז היה טעות, אז הוא מלא פטור מלתת כתובה, לא נותן כתובה, אבל אם הוא לא, אם הוא הכיר בה והוא עדיין רוצה, הוא ודאי חייב לתת. כלומר, הרקע הוא לא האיסור שבדבר, אלא הרקע הוא הטעות שבדבר. עדיין כאן עולה הבדל גדול בין זה לבין איילונית, ומעירים על זה פה גם הרמב"ן וגם הרדב"א, זה שבאיילונית לא רק שאין לה כתובה אם הוא לא הכיר בה, היות וזו טעות כזאת, אז גם אין לו, גם לא צריך גט בכלל. כלומר, ברור שהקידושין היו קידושי טעות. לעומת זאת, ביחס למקרה שלנו, פשוטם של דברים תצא שהיא צריכה, היא צריכה גט, וכאן באים גם הרמב"ן וגם הרדב"א ואומרים, נכון הדבר שיש פה טעות שהוא לא צריך לתת כתובה, אבל היות בסופו של דבר לא יכולים להגיד בוודאות שהיא לא יכולה להוליד. מה שכאמור עולה מכל הסוגיה, לא יכולים בוודאות לקבוע את זה, אז אי אפשר להכריז על הקידושין האלה כעל קידושי טעות שלא יצטרכו גט, בסופו של דבר מה שאנחנו עושים זה אנחנו פשוט מחמירים. בגלל הספק אנחנו אומרים לו, אבל הספק קובע את ההבחנה הזאת, כן, בראשון הרמב"ן, אני אקריא את זה, הרמב"ן כותב, אבל מכל מקום צריכה גט, שאין כאן טעות ודאי, אלא חשש ההיא. וגבי ממון עליה להביא ראיה, שהיא תוכיח שזה לא טעות, כן? אבל עניין איסורה לחומרה הוא צריכה גט. אז הנה ההבחנה הראשונה בין איילונית לבין המצב שלנו, האם צריכה גט או לא?
אותו דבר בספק
איילונית. סליחה?
ספק איילונית. אותו דבר כמו הרמב"ן, שזה
מכפיל
לשני
הצדדים. מצוין, כן. עכשיו, דבר נוסף שאני אזכיר זה שיש כאן מחלוקת בין הרמב"ן לבין ראשונים אחרים, שהוא לא אומר את שמם, הוא רק אומר מקצת מחברים, האם הדין הזה שניסית לשלישי, שהיא יוצאת בלי כתובה, האם הוא רק במי שאין לו בנים? כי הטעות היא כי הוא רוצה לקיים פריה ורביה, הוא לא ידע שהוא מתחתן עם אישה, שהוא לא יכול לקיים את הפריה, או אם תצא אפילו בלי כתובה מי שיש לו בנים. הרמב"ן טוען שהיות הוא מדובר בטעות, ולא בגלל האיסור שבדבר, אז אומר הרמב"ן, האמת גם מי שיש לו בנים זה טעות. או נאמר את זה בצורה הבאה, המחויבות, בעצם אומר הרמב"ן, מחויבות של זוג שהם מתחתנים זה, שמתחתנים לא רק בשביל זוגיות, אלא גם בשביל הולדת ילדים, בלי קשר לכמה ילדים כבר יש. עכשיו, אנחנו כבר למדנו פה, אתם זוכרים, בטח מדף סמך ב', שגם מי שכבר קיים פריה ורביה, עדיין שיוליד עוד ילדים, אז אולי זה גם נמצא ברקע. כן, בעצם אומר הרמב"ן, שלהסתיר או לא לדעת שאתה מתחתן עם בן או בת זוג, שלא מסוגלים להוליד, גם אם כבר קיימת פריה ורביה, זאת טעות באישות. אני מזכיר פה שוב פעם את הדברים של הרב דיכובסקי, שהזכרתי באותו שיעור, על האם הליכה לטיפולי פוריות, שהם יכולים להיות מחיבים ולא נעימים, האם הם כלולים, האם אפשר לומר, אנחנו לא מתגרשים עד שלא מנסים טיפולי פוריות. הרב דיכובסקי אמר, חלק מלהתחתן היום זה מחויבות לילדים, כולל טיפולי פוריות ברמת הסביר, לא טיפולים שנחשבים סבירים, שזוג סביר ילך, יש כאילו התחייבות שמוכנים לעשות את זה. ככה אומר הרב דיכובסקי, אז הדברים האלה הם פה הבסיס שלהם, בדברי הרמב"ן פה, שהרמב"ן אומר, שבלי קשר למצווה, זו טעות. אלא מה ההבדל כמובן? ההבדל הוא שלא מכריחים אותו להוציא. וכאן כן מכריחים. כן? ואפשר גם לשמוע פה בדברי הרמב"ן, עוד פעם, איך הספק מחרסם. כי אומר הרמב"ן, מי שאין לו בנים אינו רוצה לעמוד בספקתה ולמחות שמו. עדיין הוא באמת לא יודע אם הוא יצליח או לא. אבל מי שיש לו ילדים, אז הסיכון שהוא לוקח הוא פחות. מי שאין לו ילדים, אז הטעות גדולה יותר, אבל בסופו של דבר רמב"ן לא טוען, וזה מחלוקת כמור בינו לבין ראשונים אחרים, האם זה רק בגלל מי שלא קיים את המצווה, גם מי שכבר קיים את המצווה. כן, עכשיו הסיפור הולך ומסתבך, והאיילונית ממשיכה לככב בחוליה הבאה בגמר, כן, באיבאיילו. בואו עכשיו נראה את האיבאיילו. ניסית לשלישי ולא היו לה בנים. מה עוד לתבעוה הנח כמאי? אז כאן ראשית רצו להביא מכאן ראיה שהנח כמאי זה בבירור גם הראשון וגם השני. ואם כך יש מכאן לכאורה ראיה חזקה שיש לה כתובה גם מהשני. הזכרתי קודם את המחלוקת, האם יש כתובה מהשני או לא. יש מכאן לכאורה ראיה חזקה. מה שעונים בעלי הקט, השיטה, שאין כתובה מהשני, שהגמרא כאן דילגה לשיטת רשב"ג. והדבר הזה, אם מישהו טועה ואומר, האם זה יכול להיות שיש פה דילוגים שמדלגים מן רבי ורשב"ג, אז הטענה שמביאים בשמם הוא, וזה מי שרגיל בתורת בריסק דווקא יכול להזדהות עם זה מאוד, שהסוגיה מנסה לבודד את הגורם שאותו היא בודקת, והיא לא רוצה כל הזמן שמישהו יתקע מאחורי הקלעים, יכניס עוד פעם גורמים נוספים כמו רבי ורשב"ג. אז מה השיטה הכי פשוטה לבודד את הגורם של רבי ורשב"ג, ורק לדבר על הנושא שמעניין, אם אני הולך לשיטת רשב"ג? אז אחרי הם אומרים, באמת השורה הזאת, האיבאיה מנוסחת בשיטת רשב"ג, אבל לשיטת התוספות והרמב"ן, האיבאיה מנוסחת גם לשיטת רבי, כי גם לרבי יש כתובה מהשני, כן? וכאן שאלת הגמרא היא, כן? מה עוד לתבוע נחכמי? מי מצו אמרי לעגלי מילתא דעת ודגרמת? או דילמה מצי אמר לו השתא ודקח שי? וכאן כבר אמרנו שמפה יש ראיה חזקה מאוד ששלוש זה שונה משניים. מסתברא מצי אמרי לו השתא ודקח שי. איבאי אלו, ניסית לרבי ויהיו לבנים, מה עוד תיבאי ותתבי לשלישי? אמרי לה, יש תיקותך יפה מדיבורך. דמצי אמר לה, ענה דתך דחי לא גרשתיך. וההתקפה של רב פאפה שראינו קודם. עכשיו כאן שואלים ראשונים, לא מצאנו ביחס לאיילונית את ההתקפה של רב פאפה. אומרים אחרות, מי שחוזר לגמרא בגיטין בדף מ"ו, וכאמור זה ברור שהגמרא כאן מצטטת את המשנה בגיטין. הוא רואה שביחס לאיילונית אנחנו לא אומרים את דברי הפאפה, כלומר אני אגיד את זה בצורה אחרת. במשנה בגיטין אומרים שתיקותך יפה מדיבורך, ולומר הפאפה טוען שבסוגיית יבמות לא אומרים שתיקותך יפה מדיבורך, כי לא הייתי אומר שתיקותך יפה מדיבורך, אז מה הייתי עושה? הייתי אומר את זה גם אם הוא לא אומר את זה, אלא אנחנו היינו אומרים את זה, נכון? ובאיילונית לא מצאנו את זה. וכאן השאלה הגדולה שהטריד הראשונים, יש כאן ניסוחים שונים בראשונים, בואו ננסה לעמוד על הדקויות של הניסוחים, זה מה ביסודו של דבר הסיבה שביחס לאישה שנישאה לא ילדה, נישאה ולא ילדה ובסוף ילדה, למה לגביה רב פאפה תוקף ואומר לא יכול להיות שהטענה רק עולה אם אומרים אותה, אלא שאנחנו צריכים לטעון את הטענה הזאת, לעומת איילונית ששם זה מפורש במשנה, שאם היא תשתוק ואף אחד לא יעלה את זה, אז הכל יבוא על מקומו בשלום, וכנראה אנחנו לא טועים, מה ההבדל, כן? ובסופו של דבר, הניסוחים השונים כולם חוזרים לאותו שורש שהוזכר קודם, שבאיילונית, וכאן הם מדברים על שני גורמים שמבדילים, תוספות מדברים על גורם אחד, רמב"ן על הגורם השני. איילונית זה דבר שהם היו מסוגלים לקבוע אותו מבחינת בדיקות רפואיות ודאיות. זה כמו המצב היום. אם מישהו מחפש היום מצב שיש זוג עם קשיי פוריות, יכולים ללכת לרופאים שהם מומחים לפוריות, והם יהיו מסוגלים לעשות בדיקות ולקבוע. זה דומה לאיילונית, למרות שזה לא יהיה איילונית. איילונית היא פשוט לא התפתחה מינית. כשאנחנו מדברים היום על קשיי פוריות, יכול להיות שהאישה או האיש מפותחים לגמרי, אבל אין יש איזה בעיה באיכות הזרע ובביצית. זה יכול להיות, כן? אבל זה הכי דומה שיש מבחינה שזה ניתן לבירור. כלומר, המצב המשונה של המשנה בגיטין, שמישהו מתחתן עם אישה, אומר שהיא איילונית, ואז הוא מגרש אותה, והיא מתחתנת ויולדת, זה ברור שהדיאגנוזה הייתה לא נכונה, היא ודאי לא איילונית. הייתה פה טעות, זה ברור. לא מדובר, אם בלשון הסוגיה כאן, השתו דבריית, אשתו לכך ש... זה לא יכול להיות בהגדרה באיילונית. איילונית זה או שאיילונית או שלא איילונית. במילים אחרות, תוספות פה יגידו, הוא כנראה לא בדק טוב. מה שתוספות יגידו? הוא היה יכול לבדוק ולא בדק. אבל בוא נשאל דוגרי, איזו בדיקה הוא היה יכול לעשות בסוגייתנו? הם נשואים, והיא הייתה נשואה קודם. עכשיו הוא נשואים. איזה בדיקה הוא יעשה? אז הם חיים יחד, חיי אישות, אבל איזה בדיקות הוא יעשה? וכאן עובר גורם מאוד משמעותי שמפריד בין איילונית, שהוא היה יכול לבדוק ולא בדק טוב, לבין המקרה שלנו שאין יכולת לבדוק. עכשיו הדבר הזה מקרין על עוצמת הטעות, שזה באופן מעניין, זה הפוך על הפוך. מה בעצם הטענה של תוספותי? שיות ובאיילונית הוא היה יכול לבדוק והוא לא בדק כמו שצריך, כנראה שהסיבה שהוא מגרש אותה זה לא הילדים, בדיוק, כנראה שזה לא הסיבה, כנראה שזה לא הסיבה. למה? אם באמת זה מה שהיה מטריד אותו, אם הוא היה באמת רוצה להיות נשוי לה, אם הוא באמת אהב אותה, ורק בגלל שהוא חשב שאין ילדים, וזה מה שקרה את ליבו, כן, והוא כמעט עשה מעשה דרשבי בשיר השירים אבא, אז הוא היה בודק יותר טוב. הוא היה הולך איתה לכל הרופאים, ובודק, ורפירר, וסקד אפיניאן, לא יודע. אבל הוא די בקלות שחרר אותה. למרות שזה היה ברור, אם הוא כל כך בקלות שחרר אותה, אז מה אנחנו נאמר לעצמנו? כנראה שזה לא מדובר במה? בכזאת טעות. כלומר, שהוא יבוא ויגיד לנו וואו, לא הייתי יודע. לא, יכולת לדעת, יכולת לבדוק, אל תעבוד על אף אחד שלא ידעת. כלומר, זה כנראה שהיא הבדיקה המראה על חוסר שזה לא הסיבה. היי, בכל זאת, מה, אז איך שתיקותך יפה מדיבורך נכנס שם? אז הוא לא נכנס שם על הגירושין או לחשוב שהם ממזירים, טוב, זה מה שאמרתי קודם לך, אלא הוא נכנס על דבר אחר, הוא נכנס על מה שאני אמר קודם, על מה? על הכתובה, על החינם. על זה הוא נכנס. אבל על עצם העובדה שהאישות הזאת היא נועדה לפירוק, זה לא עומד ברקע. עכשיו, מה שגם טוענים ראשונים, תוספות פה על אתר, במיוחד לרבי יהודה שם, והקראתי קודם, רבי יהודה אומר שהוא לא יכול להחזיר אותה עולמית. אז מי שמגרש שלא ניתן להחזיר עולמית, מה הוא חייב לעשות לפני כן? לבדוק יותר טוב, במילים אחרות, חייב לדעת שזה על חזור. אם זה על חזור, אל תגיד סליחה, התבלבלתי, אין דבר כזה. אנשים לא עושים דברים על חזור כשהם לא בטוחים. אתה בודק יותר טוב. ולכן ביסודו של דבר, רואים תוספות, היכולת לבדוק באיילונית, היא זאת שמביאה על ידי כך, שלא חוששים שהוא יגיד ש... סליחה, אנחנו לא נגיד שהגירושים האלה בטעות. לא נגיד את זה. אני חוזר, היות והוא היה יכול לבדוק, והוא לא בדק, כנראה שהוא לא רק מגרש אותה בגלל הילדים. כלומר, מתי אתה יכול לטעון טעות? הסיבה היחידה שאני מגרש זה שרציתי ילדים, ואתה איילונית, ואם איילונית אי אפשר להוליד ילדים. ומה רציתי? היית בודק יותר טוב, כלומר, ברור שהיא לא הייתה איילונית. לעומת זאת אצלנו, מה בעצם יקרה אצלנו? לו היינו אומרים שתיקותת יפה מגיבורך. כלומר, לו זה מה ש... אז מה בעצם הטענה? הרי הוא לא היה יכול לבדוק. היות והוא לא היה יכול לבדוק, והוא רצה ילדים, והוא לא ידע באמת שמה, אם היא יכולה ללדת או לא, איך יבדוק? לא יכול לבדוק, אז הוא גירש אותה. אבל ברגע שמתברר לו שהיא יכולה להוליד, אז באמת הוא טעה, בעצם הגירושין. אז אם הוא טעה, בעצם הגירושין, אנחנו אמורים להגיד מה? שהגירושים האלה הם גירושי טעות. אז על כורחנו, על כורחנו, זה מה שהגמרא אומרת בעקבות דברי רב פאפא, שהסיפור פה הוא לא סיפור של שתיקותך יפה מדיבורך בכלל, אלא זה סיפור אחר. שזה שהיא ילדה מערבית לא מוכיח כלום, שהיא הייתה הכרה. זה לא מוכיח שהיא לא הייתה הכרה. כלומר, בניגוד לאיילונית, איילונית לא בר היפוך. אבל פוריות זה כן בר היפוך, זה כן דבר שיכול להשתנות.
ובאיילונית, למה אומרים שתיקותיי? זאת אומרת, מה יום
עליו סביב? על הכתובה, אני חוזר, באיילונית, השתיקותך יפה מדיבורך הוא לא על עצם הגירושים. אין טענה שהטעות היא בגלל שהיא איילונית או לא. אין טענה כזאת.
כן, אז היא אומרת, אני רוצה את הכתובה, אני לא הייתי על משהו. זה אותו תשובה,
הוא לא גירש
אותך
בין היתר כי זה בחינם, אבל אז בוא לא נעלה את נושא הכסף, אוקיי? אבל עדיין הם טוענים התוספות שעצם הגירושים מצד זה, אם הוא ידע שהיא איילונית או לא, בלי כסף, זה לא טענה שהוא יכול לטעון, כי את זה הוא היה יכול לבדוק.
אבל הכסף, היא יכולה
לטעון, אם היא תטען, בבקשה, אבל הוא יכול להחזיר לה. הוא יכול להחזיר לה, אבל אנחנו לא נטען את זה, אלא אם כן הם טוענים את זה.
אבל שם כתוב שאנחנו אומרים לה,
הוא אומר לה את זה, ולכן הוא אומר לה, בואי נתפשר שאת לא מבקשת כסף ואני לא אומר את הדבר הזה. אבל אנחנו לא אומרים את זה. אבל לפי סוגייתנו, כשיש מצב ששתיקותך יפה מדיבורך, אנחנו אמורים מה לעשות? גם לטעון את זה. אז אתה עושה טעני, בעי לא ניתן, אנחנו לא ניתן את זה. אבל במקרה פה אנחנו באמת ניתן את זה, כי במקרה פה חוסר היכולת לבדוק אומרת שההנחה היא שהוא רק גירש אותה בגלל הילדים. באיילונית זה לא ככה. כי אם באמת זה היה רק הילדים, הוא היה בודק.
הוא מקבל, הוא מקבל.
נכון, בסדר.
אז למה שהיא לא קרה את מה שאלון אומר בעצם? למה אלון קבל את הכסף? כי אתה אומר שתיקותך, אנחנו לא מאמינים לך. אם היית כזה בטוח, אז היית בודק, לא בדק,
תשנה. כן, אבל בין היתר, למה הוא לא בדק? אז זה נכון שכנראה משהו שם, האישות גם ככה לא היה משהו. כנראה. אבל עדיין, החינם עזר לו לגרש. כלומר, אנחנו לא מעלים את נושא הכסף הכלכלי כשיקול שאפשר להכריז עליו מראש כטעות, אלא אם כן הוא טוען את זה. אנחנו כן יכולים לדבר מראש כטעות, אם אנחנו יודעים שהעילה לגירושין היא היכולת להוליד ילדים. זה מה שתוספות טוענים.
תוספות
שם,
שלא
תקבלי
את הכסף, זה לא כדאי
לה,
כי
אתה
לא תקבלי את זה בסוף. כי היא יכולה לומר שעברית, ואחר כך. אבל באיילונית
אי אפשר להגיד עברית.
לא, כי היא
ילדה
בסוף.
אז סימן שהיא לא הייתה איילונית. זה מה שאני הבנתי בתוספות, אבל נבדוק את זה. בואו נקרא לכם את הרמב"ן. הרמב"ן מדבר קצת אחרת. הוא אומר הרמב"ן, ככה, אי שעת כהנן מי שתקינן, אומר הרמב"ן, פירוש, והיה להם לומר שהמוציא אשתו משום שישה 10 שנים ולא ילדה, שלא יחזיר עולמית. אומר הרמב"ן, לו זה היה כמו איילונית, היה צריך להופיע כאן שיטת רב יהודה. שמה רב יהודה אומר? שלא יחזיר עולמית. כך הוא מפרש את אי אישת קנה מי שתקינן. כלומר, אנחנו היינו אמורים להתערב, באיילונית הרי חכמים התערבו. מה חכמים אמרו? מי שמגרש אשתו משום איילונית, יותר לא יכול להחזיר אותה. לא שמענו שאמרו את זה ומגרש את אשתו במצב שלא היו ילדים. ממשיך הרמב"ן ואומר, אלא לפיכך אין לה כתובה, דאמרינן לה השתא דברית, ואין הגט בטל לעולם, שמתחילה על הספק הוציאוה כולם. שמא לא זכו לבנות אמנה, או לא זכו שתברי תחת אחד מהם. ואף על פי שאנו כפינו לשלישי, הסימן שהחלטנו שהיא כן הכרה, אומר הרמב"ן, לא, משום ספק כפינו, שאין אנו רוצים שיעמוד בספקה. אומרים ליהודי, אל תחיה חיי אישות של ספק אם תצליח לקיים מצוות פריה ורבייה, ולא משום סימני איילונית והכרה או ציורה, כדי שיכול לקלקל עליה כלום. בסדר, אז זה יצא ברגע גם פה. בסופו של דבר אני מסכם, יש כאן ציטוט של המשנה בגיטין, מצב, אותה סיטואציה, ועדיין ברור בהשוואה של המשנה בגיטין לעומת סוגייתנו, שהסוגיות מבחינות בין מצב של איילונית לבין מצב של אישה שלא ילדה, שלא, שברקע כאמור נמצא גם חוסר היכולת לבדוק וגם הספק בסופו של דבר שעומד בשורש הדברים. מכאן הגמרא עוברת לדיון שיש מחלוקת אדירה בין הראשונים איך לפרש אותה. ננסה לראות את עיקרי השיטות, וזה עד עכשיו כאמור אנחנו בערפל, לא יכולים לבדוק, גם לא סומכים על ההסתברות הסטטיסטית, גם כי אפשר להבריא וגם כי יש שני גורמים. ואז מה קורה כשיש ביניהם ממש דיון מפורש? הוא אמר מינה והיא אמרה מינה. היא טוענת, הוא טוען שהיא הגורם האשם, והיא טוענת שהוא. מה בדיוק המצב כאן? אז אומר רש"י, מינה, יודע אני שמחמתה הוא שאין לי בנים ולא אתן כתובה. איך הוא יודע? אז כאן יאמר הרמב"ן בדברי רש"י, וככה גם נראה בדברי הריף והרמב"ם, שאני מקריא, נראה שרש"י זה המפרש, הוא אומר ברי לי שממנה, כגון שאומר מתקשה היא גישת השמיש ופולטת שכבת זרע ושאין לה בית ולד וכיוצא באלו. הוא אומר, אני רואה מהיחסים איתה שהיא זאת שאשמה. להגיד שהוא באמת יודע לעשות דיאגנוזות כאלה, הוא לא יודע, כן? אבל הוא טוען שהוא יודע. כלומר, ומה שנראה בדברי רש"י, וכך גם נראה בריף וגם ברמב"ם, שזה אפילו בפעם הראשונה, מה זה שאמרנו שבפעם הראשונה נותן כתובה, פעם שנייה נותן כתובה, זה שהזוג עצמו נבוך, הזוג עצמו אומר, אני באמת אין לנו מושג למה אין לנו ילדים, לא יודעים, אבל אנחנו רואים שאין ילדים, אנחנו מתגרשים. אבל אם בא אחד מבני הזוג וטוען שהוא יודע בוודאות, או במקרה כאן שהבעל טוען שהוא יודע בוודאות שהיא ההכרה כאן, כאן כבר שים לב הפעם, בשפה שלהם לא יכולים לדבר על הקרות שהם יודעים לקבוע אותה, זה חוסר תפקוד מיני. הוא אומר, היא לא מתפקדת בצורה שהיא מצליחה להראות, אבל זה באשמתה. זה היא הגורם הרפואי האחראי, לא העניין של אשמה, כן, היא הגורם האחראי, אז זה הדיון כאן. ואם הוא יבוא ואיתן, והוא רוצה כבר פעם ראשונה להיפטר מהכתובה. כנגד זה, מה היא אומרת? היא אומרת, מיני, זה בגללו, הוא לא מתפקד טוב. אמר רבי עמי, דברים שבינו לבינה נאמנת. היא נאמנת לקבוע ותם המאי, היא קיימה לה ביורק החץ, הוא לא קיים לה ביורק החץ. כן? היא יודעת באמת לשים לב האם הוא מצליח לראות כחץ או לא, הוא לא יודע. ולכן היא נאמנת. כן, בבקשה.
למה חליפה פה 10 שנים?
זה נכון, מי אומר ש... מיד נראה למה צריך לחכות 10 שנים, ואתה צודק, שטענה כזאת לכאורה יכולה להתעורר גם לפני 10 שנים, אז מיד נכניס פה עוד גורם שמסבך את הסוגיה הזאת, ולכאורה אתה צודק, שזה לא חייב באמת טענות מהסוג הזה. כאן רק כדאי לשים לב, וגם זה ראשונים מהירים, שזה טענו חיטים ועודה לא בסעורים, כלומר כל אחד מהם טוען טענה אחרת. זה לא שהיא טוענת אתה לא יורק החץ והוא אומר אני כן יורק החץ, אלא הוא אומר היא אשמה, אני חוזר על הסבר הרמב"ן, היא מתקשה משעת השמיד, והיא אומרת הוא, כל אחד טוען טענה אחרת, ולכן הרמב"ן מכניס גם כגורם הסבר בשיטה הזאת, שברגע מה כל העילה לגרש אותה הרי? כי מה הוא טוען? אני רוצה לקיים מצוות פריה וריביה, זה העילה לגרש. אז ברגע שהיא טוענת שאתה לא מסוגל להוליד ילדים, אז הטענה שלו שאולי היא צודקת, היא לא רלוונטית, כי כל העילה לגירושין שהוא רוצה לא לתת לה כתובה היא שהיא מונעת ממנו לקיים את המצווה, אתה בכל מקרה לא יכול לקיים את המצווה. ופה אנחנו חוזרים ליסוד, ראינו אותו גם על יצחק ורבקה, שהגמרא אמרה שהיו שניהם עקרים, ולכן לא תופס לגביהם הדין של 10 שנים, זה בדיוק אותו יסוד. כל הסיבה לעילה הזאת לגירושין או לאיבוד כתובה הוא אם זה יעזור לו לקיים את מצוותו, אם הוא יגרש אותה, אבל אם זה לא עוזר, אז זה לא עילה לגירושין. ולכן זה לא נכון שהוא דיבר טענה אחרת ממנה, ועדיין טענתה היא טענה שמנצחת. כן? זו הדרך שבה נראה מדברי רש"י. גם ברמב"ם מגיד משנה מבין פירוש דומה. אין פה, סליחה, ובהלכות אישות בפרק ט"ו הרמב״ם שם כותב בהלכה ח' שאתה 10 שנים ולא ילדה, והרי הוא יורק החץ שכבת זרע, חזקת החולי ממנה ותצא שלא בכתובה. זה על הפעם הראשונה, לא כתוב פה פעם שלישית. ויש לה תוספת, לא תהיה זו פחותה מאיילונית שלא הכיר בה שיש לה תוספת כמו שהתבאר. כן, וכאן הרמב"ם מפנה אותנו לפרק כ"ד בהלכות אישות, שם הוא מדבר בדיני איילונית, וברשותכם לא נסבך את החיים פה, אבל רק נזכיר שכתובה יש לה את הסכום הבסיס שחכמים חייבו, וחוץ מזה יש גם יכולת של תוספת. היום בכל הכתובות יש לנו גם תוספת כתובה. היום בכתובות הרי אנחנו עושים גילום של שקלים פלוס 200 זוז, והגילום של השקלים בעצם מגלם את כל התוספת. ומה שהרמב"ם אומר, נותנים פה דינים כמו איילונית, ופה עוד פעם המקרה שלנו משוחח, אבל הוא לא אומר שהיא כמו איילונית, הוא רק אומר היא לא תהיה גרועה מאיילונית, כן? כמו שנתבאר. אבל אומר הרמב"ם, ואם אינו יורק החץ, חזקת החולי ממנו בלבד, ויוציא וייתן הכתובה כולה עיקר ותוספת. כן, זה ממש נראה כאמור בפשטות דברי הרמב"ם, שכל הדין של ראשון שני נותן כתובה, שהרמב"ם מביא אותו בהלכה הקודמת, סליחה, הוא מביא אותו בהמשך, מביא אותו בהלכה י"ד, כן? אז שמה כשאין טענות, כשאין טוען וניתן, אבל אם הם נכנסים לוויכוח וטוענים, אנחנו יכולים לבודד את הגורם, אז הם רבים על כסף. ברגע שהם רבים על כסף, פה נכנסים דיני טוען וניתן, וטענת ברי היא טענה שצריך להתייחס אליה, וזה אפילו בפעם הראשונה. מה שמסבך פה את הסוגיה זה גם תוספות פה על התערבים וגם הריף, זה המפגש עם גמרא בנדרים בדף צדי עמוד ב'. מי שרוצה יש לו ריף לפניו יכול לפתוח, זה נמצא בחף עמוד ב' בברית. זה גמרא בנדרים שאומרת שאם אישה אומרת שבעלה הוא שכבת זרע שלו לא יורק החץ, שהיא לא נאמנת. פשוט נגד סוגייתנו. כן, או תראו את לשון הריף, זה אחרי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 שורות מלמעלה, כותב הריף כך, חזינה לגאון דקאמר, הדאמר רב עמי, דברים שבינו לבינה היא נאמנת, לדברי משנה ראשונה היא, ולא אבדילן בעובדה, הוא מנטרל את כל סוגייתנו, למה? בתנן, משנה בנדרים, ממש בסוף נדרים, בדף צד עמוד ב', בראשונה היו אומרים שלוש נשים יוצאות ונוטלות כתובה, חד מיני הוא אומר את השמיים ביני לבינך, והגמרא בדף צדי א' עמוד א' בנדרים מסבירה שהיא אומרת השמיים ביני לבינך זה לשון נקייה, לא רצו לדבר ישירות על מיניות, אז השמיים ביני לבינך, אנחנו לא מקיימים יחסים כמו שצריך ששכבת זרע שלו לא יורה כחץ. ושם אומרת המשנה שמשנה הראשונה היו אומרים זו עילה לגירושים, עד שמה באו ואמרו, ומה שאני אומר כאן היום מדברים עליו, אנשים שמתנגדים להסכמי קדם נישואין, זה אחד מהטענות שלהם, שכל אישה שימאס לה מבעלה, אז מה היא תטען? שיש לו בעיות בתפקוד המיני, מי יודע אם שכבת זרע של רקע חץ או לא, הם לבד בחדר, אף אחד לא יודע, והיא תוכל ככה להיפטר מבעלה, אז באו ואמרו שזה לא עילה לגירושים. ככה מופיע באותה סוגיה. בא אותו גאון שמזכיר הריף, בדרך כלל, אני לא אגיד שזה תמיד, אבל בדרך כלל כשהריף מזכיר גאון, הכוונה לרבי גאון, ואומר, זה סתירה מפורשת בין הסוגיות, סוגייתנו כמשנה ראשונה, וממילא, במילים אחרות, מה קורה לכל סוגייתנו? היא לא להלכה, כי לפי משנה האחרונה היא לא נאמנת, אם היא לא נאמנת, אז ירדו דברי הסוגיה, שהאישה יכולה לטעון שמאמינים לה, כי היא בקיאה בזה. אבל זה אומר הריף, אני קורא, כן, אומר הריף ככה, בוא נמשיך, בא התחלה דתנן, חזרו לומר שלותי אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת את בעלה, אלא אומר את השמיים ביני לבינך יעשו דרך בקשה, כן, דרך בקשה, הכוונה, ינסו לעשות שלום ביניהם, רך אומר, עשו להם מסיבה, יאמרו, תנו להם שובר לבית קפה, תשלימו, כן? מה שנקרא היום ייעוץ נישואי. אומר הריף, וענה לא סבירה לנחי. אומר הריף, אני לא מבין, איך אפשר לטעון שגמרה של רב עמי היא כמו משנה ראשונה? לא מבין. רב עמי חי הרבה מאוד שנים אחרי משנה האחרונה. אז אומר הריף, וענה לא סבירה לנחי. דלא עד הרב עמי להשמין לדין משנה ראשונה, אלא עד הרב עמי על מתניתין דהך האמירה. דתנה נשא אישה ושעה אמא 10 שנים ולא ילדה, אינו רשאי לבטל, ותני עלה יוציא ויתן כתובה. וכאן מבאי על הנשתה, איך דשעה אמא 10 שנים ולא ילדה, וקראתי ואמר מנהו דלב בת הולודי, ולית לה אילה כתובה, ובינה לה פוקה עולמי סבית את האחרית את דבת הולודי. וכאמרה היא, היי דשעה יגבח 10 שנים ולא הולידנה מנהו. אפשר גם לשמוע שהיא אומרת לו, אתה מנובל, כן? גם הייתי איתך 10 שנים, גם אתה אשם, וגם אתה לא רוצה לתת לי כתובה, כאילו תתבייש לך, כן? איך יורק החץ, אם כך, היא בית להפוק אהב לי כתובתי, מהי? וכאמר רבה מדברים שמה לבה היא נאמנת, והיא הקים לה בי יורק החץ, אם כך לא מצאי להפוק עד אהב לה כתובתה, ולהיקה למי חש, למה אין פה תחשש משעה הגמרה בנדרים? זה אומר מאוד פשוט, בכי אמירת השם הנתנה, הנה הנתנה באחר, דענן מפקינן לה על כורחה. ומה קורה בסוגיה בנדרים? יש אישה שקמה יום אחד ואומרת, אני לא רוצה לחיות איתו, הוא לא מתפקד מיני טוב. כך היא אומרת. שמה דנו, נתנה עיניה באחר עולה. ומה קורה אצלנו? היינו נשואים 10 שנים, למה הם מתגרשים? כי מכריחים אותם להתגרש. אין פה חשש שנתנה מהסיבה שאני צריך 10 שנים, זה לא כדי שאני אדע שהוא לא יורק החץ, אלא כדי לנטרל איזה גורם שמה נתנה עיניה באחר. זה מה שאומר הריף, וזו תשובה לשאלה שלך מקודם. אני צריך את 10 שנים לנטרל את הגורם הזה, אבל אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. יש גירושין על כל מיני רקעים, הרי מה שעומד ברקע כל הסוגיות שלנו, מהרגע הראשון שהתחלנו ללמוד אותם, זה הטרגדיה הזאת של זוג שהם לא שונים, אולי אפילו יש אהבה גדולה, אבל הם לא מצליחים להגשים את כל המטרות שנשמע מהם התחתנו, והשאלה מה עושים? זה הרקע, אין פה חשש שם נתנה עיניה באחר, אלא חשש הוא, אלא הבעיה היא הזאת כאמור. וכאן, בהקשר הזה אומר הריף, היא כן נאמנת, כי ניטרלנו את הגורם של שם נתנה עיניה באחר. ולכן אומר הריף, אני חוזר לסיים את דבריו, והמשנה הראשונה, למה לקר הדין אמירה, אלא במי שלא שעתיים בעלה 10 שנים, היא וקעתיה, היא למית בעלה פוקי, למית על הכתובתה. והיא לא באה לפוקי כלל למשנה הראשונה, יוצאת ונוטלת את כתובתה, ולמשנה האחרונה, וחיישין על שם העניין לתנה באחר, יעשו דרך בקשה. אבל היי דרבה מאיתם, האחרינה הוא, כדי פרשינן ועבדינן בעובדה, דהיל חטאי. כן, אז זה הגורם שהריף, וכאמור הצד השווה לריף, ולפחות הסבר רמב"ן ברש"י, וככה כאמור גם נראה ברמב"מו, שמדובר אפילו על הפעם הראשונה, זוג נשוי 10 שנים, מגרש, ואחד מהצדדים טוען שהוא יודע מי השם, זה יכול להכריע את התיקו הזה אולי של הכתובה, אם הוא נותן או לא נותן כתובה. כן, לעומת זאת, יש לא מעט ראשונים שהתקשו לקבל שמדובר פה על הפעם הראשונה או השנייה. בין היתר אני רוצה להזכיר, זה כנראה אחד מהגורמים, מי שאומר את זה מפורשות כאן זה הריטב"א, שהוא בא להסביר את השיטה הזאת, שסוף כל סוף, השאלה שאתה שאלת, איך הוא יודע את זה ממנה וכולי, כלומר, איך אפשר, על הרקע הזה שבספק הרי מחלחל לאורך כל הסוגיה, לבוא ולקבוע דבר כזה. כן, בלשון הריטב"א, אני אקריא את הדברים. כן, אומר הריטב"א, קשה למצוא פה מרוב הערות, אבל שנייה, אחת. כן, אני קורא את אומר הריטב"א, מי שרוצה לראות זה עמוד תפריש חפטט במהדורה הזאת, אז כותב הריטב"א, ויש שפרשו דעם איירי בגימל שבא לגרשה תוך י', כלומר זה בבעל השלישי, לא בבעל, והוא כרגע בונה את הביקורת ואומר ככה, אבל לגבי ראשון ושני, אפילו בשותקת נמי יש לה כתובה, זה לא הווה מקח טעות, ולמה לה לטעון יותר, ולמה הוצרכו להאמינה מטעמו של רבי עמי, כלומר הטענה של הראשונים האלה כנגד הראשונים האלה הוא שהרקע היחיד להפסיד את הכתובה הוא הטעות שבדבר, זה הרקע היחיד. עכשיו טעות אין כאן, כשהוא התחתן איתה לא ידעו אם היא קרה או לא, אז היות ואין כאן שום טענה לטעות, אז גם אם הוא טוען שהיא זאת שהשמה שלא יולדים, זה לא סיבה לאבד את הכתובה, כי זה לא מידע שיכלו לדעת אותו מראש. ולכן יש סייעה גדולה מאוד של ראשונים, עם כל מיני וריאציות, שבאו אומרים, הם חולקים על רש"י והריף, ואומרים כל הסוגיה כאן מדברת על השלישי. אלא מה? הם מדברים בכל מיני הצעות למיניהם, בואו נראה כמה מהם. כן? ראשית בתוספות על התר, בסמכי עמוד א', תוספות מאוד מתלבטים בפרשנות של היחס לסוגיה בנדרים. תוספות דיבור המתחיל שבינו לבינה. מאוד מאוד מתלבטים ביחס בין הסוגיות. הם מציעים כמה וכמה דברים. מה שאני מציע, כדי לא לסבך, נראה רק את שתי השיטות האחרונות. זה 5 שורות מסוף העמוד. והרב יצחק בן רבינו מאיר, פרש, דאחה הניסית לשלישי קיים. לא מדובר בכלל על הראשון ועל השני, אלא על השלישי. ומה הדיון? והוא אומר כך, זה אמרו, תצא בלא כתובה, וכמה שמלן, והיא אמרה, ואין יורק חץ, זה נאמנת, ולא תפסיד כתובתה ממנו, דחז ילה, כיוון, ואין ראוי לבנים. כאן, לשיטת הריב"ם, הדיון הוא על השלישי, שהיא מפסידה כתובה, לא כי הוא טוען, באיזה סיבה מפסידה כתובה? כי כבר כתוב בברייתא, תצא בלי כתובה, נכון? עכשיו, הוא רוצה לגרש אותה בלי כתובה, אז מה היא טוענת? אתה בכלל הבעיה. עכשיו, אם הוא השלישי, אבל אם הוא הבעיה, אז לגרש אותה לא יפתור את הבעיה שלו, ולכן הוא לא יכול לגרש אותה בלי כתובה. כך הוא מסביר. ורק על השלישי, אבל על זה תוספות אומרים, וקשה לרי, מתוך הלשון משמע, הוא אמר מינה, והיא אמרה מיני, דמחמד שהיו יחד הרבה, ולא הולידו מחמד כן באים. כלומר, כאן יש סיבה נוספת לחשוב שהיו נשואים הרבה שנים. כלומר, אם זה השלישי, ומיד התחתנו, והוא טוען, טוב, תציב לי כתובה, מאיפה באה הטענה הזאת של הוא יודע להגיד מינה? זה טענה של זוג שחי יחד לא מעט שנים. זו הטענה של הרי כנגד ההסבר הזה, ולכן תוספות מביאים הסבר נוסף, והרב רבי שמואל ורבי חיים פירש דאח האיירק ששעתיים השלישי 10 שנים, כדי לפתור את השאלה של הרי בעל התוספות. הוא כרשבג, תראו איך הוא פותר את זה, אז הוא מעביר את זה לרשבג, דאמר בתלת זימני הריה חזקה. והיות ומדובר על כך, אז הם חיו יחד 10 שנים, והוא רוצה מה להפסיד לה את הכתובה. כן, וכאן התוספות מניחים שמה, שהשלישי מאבד את הכתובה. זה דומה לאיזו שיטה שראינו קודם, שברבי השני לא נותן כתובה. אז פה התוספות אומרים אותו דבר, שהשלישי לא נותן כתובה, והיא אומרת, אתה תיתן לי כתובה כי אתה אשם. אבל הצד השווה בין השני ההסברים האלה והתוספות, זה שהם מעבירים את זה מהראשון והשני לשלישי, והם בעצם כאמור מכניסים רק בשלישי, כי השלישי כביכול כבר מוכח שזה ממנה, ואז אם היא טוענת שזה באשמתו, אז זה מנטרל את הגורם הזה. מי שגם פירש על השלישי זה הרייבד, שחוזר על הדברים בכמה מקומות, ראשית בהשגות על הרמב״ם. כותב הרייבד, אני מקריא, שהרמב״ם כותב את הדין הזה, שאם הוא יורק החץ והוא טוען שזה באשמתה, הוא לא נותן כתובה. כותב הרייבד, אין לי חלק בדבריו, שאין אומרים כן אלא בבעל שלישי, אבל בבעל ראשון ושני יש לה כתובה, שמה לא זכתה לבנות מהם. או במילים אחרות, אתה לא יכול לקבוע שזה באשמתה, יכול להיות שזה באשמתם. ואומר אני, אומר הרייבד, שיש לה עיקר כתובה, אבל לא תוספת, שיאמר דעת כן, לא הוספתי לה. כן, והרמב״ן כאן על אתר, הוא מעריך בהסבר דברי הרייבד, והוא מציין גם שהרייבד, הייתה לו גרסה אחרת בגמרא בנדרים, למי שמוטרד משאלת היחס בין הסוגיות. מה שנסיים את היחידה הזאת, זה בשיטת בעל המאור, שנמצאת שם בדפי הריף. שם בעל המאור מציע שני פירושים. הסתכלו בכף עמוד ב' בדפי הריף. כותב בעל המאור, אני קורא, מסתברא לן, זה 4-5 שורות אחרי התחלת בעל המאור, שלא בא רבי עמי ללמד בבאים לדון על עסקי כתובה. זה בכלל לא מריבה על הכסף, כמו שעד עכשיו זה התפרש. אלא, בבאים נשאל בבית דין אם מותר לשאות אימא. פוך, זה סיפור רשבי. צריך לגרש אחרי 10 שנים. והם לא רוצים להתגרש. זה כך הוא מפרש את כל הסוגיה הזו. הם לא רוצים להתגרש. וכמה שמול רבי עמי, היא נאמנת ומורים לה להתר. אני אומר, בעל המור, מכריחים אותם להתגרש, והיא אומרת להם, תשמעו, זה לא יעזור להתגרש, אני רוצה להמשיך לחיות איתו. אז היא נאמנת ולא מכריחים אותם להתגרש, ואין איזה שום קשר לכל מה שדיברנו עד עכשיו על כל עסקי הכסף למיניהם. ועל זה הם עושים בעל המור, הנה מבבעין על עסקי גירושין וכתובה, כגון מי שקיים פריה וריביה ומתה אשתו ונשא אישה אחרת ושעה עמה 10 שנים ולא ילדה. עכשיו פה הרי מדובר ביהודי שאנחנו יודעים שיכול להוליד, עובדה שהוא כבר, יש לו כבר בנים, נכון? והיא באה מחמת טענה לומר דכחש חלק. כלומר, אם קודם נאמר שאישה יכולה או כחש או עבריה, אז גם גבר יכול, כן? ואינו יורק החץ, ובא חוטרה ליד האומרה לקבורה, כמשמע רבי עמי, והייתי מעלה על דעתי שהיא לא נאמנת, למה? כי הוא כבר הוליד, כמה שמלן, רבי עמי היא נאמנת וכופין אותו להוציא וליתן, ליתן כתובה. זה רק חלק מההסברים ל... לקטע הזה של מינה מיני. אני מסכם, אני חוזר על זה, שלשיטת רש"י, ריף ורמב״ם, כל הסוגיה קודם היא חוסר יכולת של הכרעה. מה קורה כשיש טענות ברי? מה קורה כשהצדדים טוענים טענות שבהם כל אחד מאשים את השני? המסקנת הסוגיה היא שהאישה נאמנת יותר מהאיש. כן, לעומת זאת לשיטת ראשונים אחרים, הגורם הזה בכלל לא יכול להיכנס בראשון ושני, הוא נכנס רק בשלישי. לרוב הראשונים זה מדבר על התשלום הכתובה, שהטענה שלי שיום אתה השם, אתה לא יכול לשלול ממני את הכתובה. קראינו בבעל המור כאמור גישה אחרת. כן, בבקשה.
מה שמחקר לי, שכל התיקון של הבנת תיקון כתובה, זה גם על הבנת תיקון כתובה, שלא תהיה קרה מנת לא הצליח. הוא
לא יחר שתי קרבן, אבל הוא לא תתחתן איתו.
עכשיו,
היא קיבלה איזושהי הבנה
של
רבנה,
לא מקיימת את זה, ועכשיו היא באה לרבנה, לא משנה בצורה. למה,
יש
שיטת
מי אתה שואל,
יש
פה ככה
בלבול, כן? אכן, מדברים על שזה נאמר רק על הבעל השלישי, נכון?
כן.
והיא באה ואומרת, אני רוצה כתובה.
כן.
מה פתאום כתובה?
הרי הכתובה, כל הכתובה של כתובה הייתה כדי שלא יהיה קלה ואינה תוציאה.
להפך,
רוצים שאני יוצא
אותך.
כבר כבר לדבר
הבנה. אז עכשיו
כבר לבקש
הבנה.
אבל לפי איזו שיטה אתה שואל? אני קצת... לא, אתה חייב לדייק לפי איזו שיטה, כי... למשל, לשיטת הדעה השנייה בתוספות, או הדעה הראשונה... זה רשב"ג, הוא התחתן איתה בהיתר. אז הגורם הזה לא קיים.
לא.
אתה חייב כאילו לבודד לפי איזו שיטה לבדוק את זה.
לפי השיטה שלמדנו,
קשה לך להבין מי שזה השלישי בגלל הטענה שהוא לא היה אמור להתחתן איתה. אז תראה מי ניסה לפתור את זה. בעל המור אומר שיש לו כבר בנים, אז מותר להתחתן איתה. תוספות אומרים זה רשב"ג, היה מותר להתחתן. כמו הראשונים מוטרדים מהשאלה שלך. בסדר? בוא נבדוק. אם יש מישהו שלא עונה, אז צריך לחזור ולבדוק. רגע, בואו רק ננסה לסיים פה. אומרת הסוגיה, אמר איהו, איזה לין ציווית את אביב דוק נפשי. ועד עכשיו, כל הסוגיה הניחה כל הזמן שמי שמחליפה בעלים זאת האישה, שאומרים לו, אוקיי, תיתן כתובה. והוא אומר, רגע, אני אוכיח שהיא הבעיה. איך אני אוכיח שהיא הבעיה? אני בעצם יהיה כמו אברהם אבינו, אני אקח לי הגר, ואני הוליד ילד, ואז ברור שהיא הבעיה, למה שאני אתן לכתובה? עכשיו, זה מסתדר טוב בשיטת רש"י והריף, שברגע שמבודדים מהצד השבחן רפואית, הוא האחראי, אז אין כתובה אוטומטית, לא רק בפעם השלישית. אז אומרת הסוגיה, אמר רבי עמי, אף בזו יוציא וייתן כתובה, שאני אומר כל הנושא אישה על אשתו יוציא וייתן כתובה, כלומר לפי דעתו אין דרך לעשות את הבדיקה הזאת, בדיוק. רבא אמר, ופה יש פה גמרא מפורשת על ביגמיה, נושא אדם כמה נשים על אשתו, כמובן בתנאי אחד, הוא דאית למיזנינו, כלומר בתנאי שיש לו מספיק מה לזון אותם. כאן יש מחלוקת, סליחה, כן, בתנאי שהוא יכול לזון. כאן יש מחלוקת מעניינת מאוד בראשונים, זה מובא בטור, כמה זמן הוא רוצה בשביל הבדיקות שלו, כן? אז הנימוקי יוסף פה על אתר, על הריש, בחפה לפעמוד א', אני, הרי לאישה כמה שנים נותנים לאישה להיבדק? ניתן לו, הרי מה המקרה? הוא רוצה לתת לה כתובה, כלומר, היא תובעת כתובה, ומה הוא אומר? רגע, רגע, אני עושה בדיקות, מה, 10 שנים היא תחכה? אז אני מוכר לזה כותב שנתיים, כך הוא כותב. לא יודע בדיוק איך הוא הגיע לזה, אבל אומר אני מוכר יוסף, אני קורא. הנה, ולא יוציאנה עד שנה או שנתיים לראות אם תתעבר אשתו השנייה. למה דווקא שנה, שנתיים, אני לא יודע, אבל הטור בסימן קוף נון דלת באבן העזר, זה הסימן שעוסק בנושא, הטור כותב, מקבל 10 שנים לפי שיטת רבא, כמו שהיא מקבלת. 10 שנים, בנחת, הוא ידחה אותה עד ש... הלאה אומרת הגמרא,
ראשית על רב, למה אנחנו מוצאים בגמרא אמוראים שיש להם כמה נשים? הוא אומר שרוצים כמעט ולא רוצים.
נכתב על זה הרבה, לא בקיא בזה עכשיו, כי אתה רוצה אני יכול לנסות לחפור בזה, בסדר?
אבל לא שמה בגמיה.
אז אתם רוצים לדבר על ביגמיה, נדבר על ביגמיה, אבל אני פשוט לא הכנתי, הכנתי את הסוגיה הזאת, אני... כן. רוצה לשאול? אוקיי. בואו רק נראה עוד... ננסה לגמור עד המשנה, כן. כן הצבעת.
הגמרא לא
מעלה אפשרות שבעיה
היא במציאות של שניהם. לא יכול להיות אפשרות ששניהם
בעצם קוראים עיקר. רק הזיווג
הזה
לא מצליח. אוקיי?
זאת אומרת שכל אחד מן דעת לפעמים. זה לא יכול להיות, כי לא מתיש מציאות כזאת.
יכול להיות. במה אתה מתכוון?
שכל אחד הוא באופן עקרוני קורא. אוקיי, אבל יש בזיווג הספציפי זה משהו שמתנגש. אני מבין נכון, יש מציאות כזה.
אולי לא חושב שמענו. אני מבין הפעד הזה. שנייה אתה מבין הפעד הזה.
כל הרופאים פה, יש פה רופא שיניים ורופא ילדים, אבל בוא נראה, כן. אוקיי, אוקיי. בואו נעשה קריאת כיוון, מה ראינו היום, בסדר? אנחנו בעצם התחזק בסוגיה הזאת, שמדובר בחוסר יכולת של קביעה ודאית מה גורם. זה בגלל כמה גורמים שראינו היום. גורם ראשון שזה זוג. אז אם אני מסוגל לבודד אם זה הוא או היא. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שהם לא ידעו לבדוק את זה. כלומר, הבדיקה הזאת של החלפת בני זוג, הגמרא אומרת, זה לא בדיקה באמת אמיתית, כן? כאן אני רק אוסיף, ומה קורה אם הוא מגרש, הוא אומר, אני רוצה לבדוק. והוא בודק את עצמו טוב, מתחתן פעם אחת, עוד פעם לא יולד, עוד פעם לא יולד, עוד פעם לא יולד. אז יש לו אותו דין שנאמר עליה שלוש פעמים, ככה מופיע בתור, שלם חזרה למפרע את כל הכתובות, כלומר, אז מעכשיו אנחנו מאשימים אותך. כלומר, אז מצד אחד, הם מנסים כמה שהם יכולים להגיד, זה הוא הועיד. אבל הגמרא בעצמה יודעת, כאמור, שאין דרך אמיתית לבודד את זה. ראינו היום את הדיאלוג המתמשך עם, עם האיילונית. ששם זה סיפור אחר, שם אני קובע שהיא לא מסוגלת ללדת. מה שיש לפעם הבאה, יש פה עוד יחידה קטנה מאוד, שנדבר עליה, אם הם מתואנים לא לזה שלא היה הריון, אלא להפלות. ויש כאן, אני מציע לראות, מי שרוצה לעיין, נסתכל בראש על הגמרא הזאת של ההפלות, הוא מביא מחלוקת מאוד חשובה בינו לבין הריף ורשי. ואחרי זה אנחנו נעבור למשנה האחרונה, מחלוקת ביוחד בן נורי וחכמים, האם אישה חייבת בפריה וריביה. הלאה טוב.